לפעמים החתול חולה, הוא זקוק לטיפול פסיכולוגי. נכון? זה נכון. אל תזלזלו. אנחנו נגד הדרת חתולים מהמרחב עצמו. טוב, קהל קדוש ויקר, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר מסכת אבות. מה עם חנוכה? תראו, במהלך הלימוד של שמונה פרקים, אנחנו החלטנו שכל פעם שאנחנו מתקרבים לאיזה חג, מדברים על החג. אבל זהו, עשינו את זה. למדנו על חנוכה בשנה שעברה, לא? אז בינתיים החג לא השתנה. אפשר גם להתייחס לחנוכה, אבל חלק מהציבור היקר היה בשיעורים על חנוכה, נכון? מה? אז השאלה היא מה לעשות? אני מתחיל להתלבט. מה? אתה אומר פרקי אבות. אז זהו. הייתה פה השתלטות של חלק מהציבור. אנחנו אם כן ממשיכים בלימוד פרקי אבות. אולי אם יישאר לנו קצת זמן, הלכנו כאן לדבר על משהו, אבל צריך להתקדם. מה? מה את אומרת? בשבוע הבא. מה אכפת לך מה שיהיה שבוע הבא? עיקר מה שיש היום. טוב, תפסיקו להריב שם בפינה. כן, בשבוע הבא, בעזרת השם, לא יתקיים השיעור, אבל בעוד שבועיים, בעזרת השם יתברך אמן, אינשאללה, יתקיים. טוב, פשוט היינו בפרק הראשון, עד כמה שאני זוכר, במשנה השלישית. לצערי הרב, אני רואה שעוד לא חדר לתודעה הרעיון שצריך שיהיו ספרים. למה שלא תשתמשו בספרים? הנה, פה יש.
הנה, פה
מסכת אבות. כן, אבל פה גברו הקולות התומכים. הנה. כן. האם עוד מישהו רוצה סידור? או מסכת אבות על כל פנים? כן, רוצים, נכון? אין כמה סידור? הנה, פה יש. הזדמנות. טוב, לא רוצים. טוב, רבותיי, אנחנו במסכת אבות פרק ראשון, במשנה השלישית, אנטיגנוס איש סוכו. אז התחלנו לדבר על זה בהרחבה בפעם שעברה, נכון? אנטיגנוס איש סוכו, קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. עד כאן הגענו. והיא מורה שמיים עליכם, לזה לא הגענו. נכון? והיא מורה שמיים עליכם. הביטוי והיא מורה שמיים עליכם הוא ביטוי מנוגד למה שקראנו בהתחלה. הרי המשפט, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, הוא ביטוי של אהבה. ראה, לא מצאתם שם? אפשר לעזור? אני יכול לעזור. אולי אין, אולי אין. אז אולי פה, הנה, הנה, הנה. כן, יש מלא סוגים, סוגים מכל מיני סוגים. מה יהיה? לא. הנה. מצאת? בסדר. אז המשפט, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, הוא משפט שמבטא אהבה. אני עושה לא על מנת לקבל פרס, קוראים לזה בעברית אידיאליזם, מסירות, אהבה. ואילו המשפט, והיא מורה שמיים עליכם, הוא בדיוק הפוך. זה ביטוי של מורה, של יראה. אז מה המוטיבציה שלי לעשות? זה שאני ירא. אז צריך להחליט. או שאני עושה מאהבה, או שאני עושה מיראה. מובנת השאלה, המתח שיש כאן בין שני הביטויים. אותו חכם, אנטיגנוס איש סוכו, נותן שתי הדרכות סותרות זו את זו. יש, מה? מה אתה רוצה להגיד? בעצם אתה אומר עיקרון כללי, אתה אומר עיקרון כללי של מוסר היהדות, שמוסר היהדות בנוי תמיד מחיבור בין קצוות. כלומר, בניגוד למוסר המקובל במערכות מקבילות שמעלות על נס ערך אחד מבין הערכים, היהדות מדברת על איחוד הערכים. אז אם דיברנו על אהבה, אותו חכם שמדבר על אהבה חייב גם להשלים במידת היראה, אם לא יש איזשהו חוסר איזון. אמת, אמרו חכמים, עשה מאהבה, עשה מיראה. עשה מאהבה שאין אוהב מבעת, ואין, לא סליחה, שאין אוהב שונא, ואין ירא מבעת. אבל אני אגיד קצת יותר מזה. אהבה זה ביטוי של קרבה. מה זה יראה? ביטוי של ריחוק. שאלה, אלוהים הוא רחוק או קרוב? תלוי בך, שניהם. גם וגם.
רחוק מאוד.
וגם קרוב מאוד. קרוב ורחוק. אולי תשתמשו במילים יותר פשוטות מאשר קרוב ורחוק. טרנסנדנטי ואמננטי. יותר פשוט, יותר מובן, נכון? זאת אומרת, האלוהות היא נבדלת, רחוק מאוד, בלתי נתפס, יחד עם זה, קרובה אלינו מאוד. עכשיו, אם אני מפתח באופן קיצוני את ההכרה שהאלוהים רחוק, לאן אני מגיע? אם אני מפתח, אני חוזר על זה, לשאלה. אם אני מפתח באופן קיצוני את ההכרה שאלוהים רחוק, למה אני מגיע? לזה שאין אלוהים. כלומר, אני מגיע, בעצם הקצה של היראה זה גם האתאיזם. נכון? אם אני מפתח באופן קיצוני את ההכרה שאלוהים קרוב, למה אני מגיע? לאלילות, עבודה זרה. נכון? כלומר, למשל הנצרות, שהיא דת של אהבה, הפכה את האלוהים לתינוק שעושה קעקי וזקוק לחיתול. נכון? זה מה שהם אומרים, לא? כן, כן, זה מה שאומרים. אלוהים הוא כזה מתוק, כזה חמודי, נכון? הם אפילו עוד מעט עושים חג על זה, נכון? הכל מתנות, זה כזה. גימיק. כן? ובסופו של דבר, ההכרה המרחיקה את האלוהות, שיראה מעבודה זרה, הגיעה דרך הפילוסופיה לפוזיטיביזם, ומזה לשלילת מציאות האלוהים. אז נשאלת השאלה, מה עושים? בעצם העולם נמצא במטוטלת, בין כפירה ועבודה זרה. כפירה, עבודה זרה. עד שבסוף המטוטלת הולכת ומתקרבת אל האמצע. ואז מגיעים במקום כפירה ועבודה זרה לאמונה. כלומר, האמונה נמצאת בנקודת אמצע בין שני קצוות מתוחים בנפש האדם. הקצה המרחיק והקצה המקרב. זה ברור מה שאני אומר? כן.
אבל מה הם התנודות של האמצע?
התנודות, זה האמצע, יש לו תנודה דקה. ראית פעם מטוטלת? גם כשהיא עומדת, היא לא לגמרי עומדת. היא קצת בתנודה.
שזה האידאל.
שזה האידאל. זאת אומרת, זה החיות. החיות, נגיד, היינו הרטט של האמונה, שם נמצאת החיות. זה מובן מה שאני אומר? אני מדבר באוויר? לא, זה ברור, נכון? בסדר, אוקיי. זאת אומרת שההיסטוריה האנושית היא היסטוריה מאוד לא קלה. אבל, כי היא בעצם מטלטלת את האדם בין קצוות, אבל בסופו של דבר היא גורמת לאמונה בתהרתה להגיע. יוצא לפי זה שכשהאמונה נחתמת, משון קטן, נחתמת בכתמי אלילות, אז יש משב רוח רענן של כפירה, שבא לטהר את האמונה משרידי האלילות הדבקים בה. וגם להפך, כשהעולם נוטה יותר מדי אל ההרחקה, אז ישנה נטייה פולקלוריסטית מעין אלילית, שהולכת ומתפתחת וטובעת את חזרת הזהות הדתית לזירה. דברים כאלה, כן? מה אתה אומר? החילונות, כן, החילונות. כן, התופעה של החילונות, לפי זה, היא מצטרפת למשב הרוח הרענן שבא לטהר את האמונה מהעבודה זרה.
איזה עבודה זרה הייתה באמונה?
העבודה זרה שיש באמונה היהודית מצויה מאוד במחזיקי מפתחות עם התמונה של הבבא סאלי, וחוט אדום מקבר רחל, וכל מיני מחשבות, קצת יותר נעלות, אבל בכל זאת עם גוון אלילי. אני רוצה להגיד פה משהו קצת קשה לסבול. במלחמת העולם הראשונה, אחד מגדולי הרבנים, שאני בכוונה לא אגיד מי זה היה, נשאל, אחד מגדולי הרבנים, שאלו אותו, בעד מי להיות? הרי הייתה אז מלחמה בין גרמניה, אוסטריה, צרפת, רוסיה, אנגליה, איטליה. ואז שאלו את אותו רב, תגיד, בעד מי להיות? האם להתפלל לניצחונה של רוסיה, ניצחונה של גרמניה? אז גרמניה לא הייתה דווקא אנטישמית, כן? ואותו רב אמר, במלחמה תמיד כדאי להיות בצד של החזק. והחזק זה הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, התפיסה הזאת היא תפיסה אמתנית. זה נורא. כי זה הופך את אלוהים לחזק ביותר. כדאי להיות בצד שלו. הוא חזק. אל תסתבך. כן? זה תפיסה שדבק בה משהו מן האלילות. נכון? צריך לתקן את זה. בסדר? עכשיו, אז אכן החילונות ממלאת במערך הגדול הזה תפקיד מאוד חשוב. לפחות לפי הניתוח של הרב קוק, שניתח את התופעות האלה של דורנו. בסדר? במיוחד של הרב קוק יש יתרון על פני הרבה רבנים. מה היתרון של הרב קוק? שהוא תמיד צודק, וזה דבר שהוא באמת דבר מיוחד. זאת אומרת, לא כל אחד זוכה לזה. לפעמים צודקים בדבר אחד, צודקים בדבר השני. להיות תמיד צודק זה באמת סגולה מיוחדת.
בטח גם ידע על בשם טוב.
סליחה?
הרב קוק ידע לבשל.
ידע לבשל טוב. לא, זה, זה, לא, לא, אני חושב שזה סתם, א', אתה בוודאי לא מתכוון ברצינות, כי השאלה לדבר על זה שקוק זה עם C, C, double O, K, נכון? במובן של לבשל, אבל הרב קוק זה עם K, אז זה לא, לא, זה, כן, יפה, יפה, אם כבר זה יותר נכון, כן, כן. לכן אני גם חושב שסתם התכוונת להלצה, רצית לשעשע אותנו, נכון? אהה. טוב. כן, בבקשה. לא, לא, אני לא שומע כלום. נכון. כן.
זאת אומרת, אתה הפוך, הוא נראה כאילו שכמה שאלוקים רחוק מאיתנו, ככה נראה הולכת ופוחת. ואם הוא מתחיל, כאילו, הפוך לדעתה שלך, כמה שהוא יותר קרוב, ככה נראה גדלה.
כן. אתה צודק. אבל היראה שאתה מדבר עליה היא יראה של יהודים. זה יראה של יהודים. כלומר, היראה של היהודים היא כולה אהבה. זה מה שנקרא יראת הרוממות. כן, בספרות המוסרית, יש יראה שהיא ביטוי של אהבה. הכיצד? אני כל כך אוהב מישהו, שאני ירא שמא העשה דבר שלא ימצא חן בעיניו. אז היראה הזאת היא יראה נובעת מאהבה. נובעת? אז היא יראה אחרת. אתה צודק, יש את. עכשיו אני רוצה קצת להרחיב, אם תרשו לי. בספר ישעיהו, פרק נונטט, פסוק יודטט, זוכרים, נכון? ישעיהו נונטט, פסוק יודטט. מה קרה? רוצה להגיד משהו? כן, לא, אין איזה שום קשר ל-TNT. עכשיו, בישעיהו נונטט, פסוק יודטט, נאמר, ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו ובא לציון גואל. אני רוצה לחזור על הפסוק, זה פסוק ארוך וגם בעברית קשה. ויראו, מה זה ויראו? מלשון יראה. לא, לא מסתכלות. ויראו, לישון יראה, ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. אז כאן נעצור פה. שימו לב שהנביא מודע לזה, שיש אופן אחר של תרבות בין החלק המזרחי של העולם לחלק המערבי. זאת עובדה, אגב, הייתי אומר, היסטורית ארוכת שנים. שהתרבות האנושית מתחלקת לשני מרחבים שכמעט ולא נגעו זה בזה. המרחב המערבי והמרחב המזרחי. המרחב המערבי, הכוונה מפקיסטן ומערבה. כלומר, מפקיסטן ומערבה, אתם רואים קבוצה של ארצות עד האוקיינוס האטלנטי, שחיו היסטוריה משותפת. אני מכוון לפרס, בבל, ארץ ישראל, מצרים, יוון, רומא, ספרד. כל זה מהווה בלוק. צרפת. כל זה מהווה בלוק אחד של ארצות ומדינות שהיו במגע היסטורי ביניהם. ויש מרחב אחר לגמרי, המרחב המזרחי, הודו, סין, יפן, תאילנד, מלזיה. כל זה מהווה מרחב שני. והנביא אומר לנו שיש ציפייה שבכל אחד מן המרחבים האלה תהיה התפתחות רוחנית. אני חוזר על דברי הנביא. והתפתחות, כן, אבולוציה, כן, אבולוציון, כן, התפתחות רוחנית. ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. ובא לציון גואל. מעניין. במערב נותנים לאלוהים שם. למשל בערבית קוראים לו אללה. בגרמנית רוט. בלטינית דאוס. ביוונית דאוס. באיטלקית דיו. בספרדית דיוס. באנגלית גאד. בצרפתית שכחתי. אוי, לא זוכר. משהו, טוב, לא משנה. אבל בכל המדינות שבמרחב המערבי של העולם נותנים לאלוהות שם. ויראו ממערב את שם. השם. נותנים לו שם. גם היהודים נותנים לו שם אגב. אבל את השם לא אומרים. מעניין, יש לו שם אבל לא אומרים אותו. וממזרח שמש, בחלק המזרחי, את כבודו. דווקא שם יש רתיעה מנתינת שם. איך אומר הדאו דה ג'ין? מה, איך פותח הדאו דה ג'ין? נו? הדאו דה ג'ין. איך הוא מתחיל? הדאו, אני אשר תוכל לכנותו, איננו הדאו. נכון? תאו שיש לו שם, איננו התאו באמת. נטול השם הוא מקור לרבבות דברים. נכון? ככה זה פותח. זאת אומרת שהמזרח נרתע מהענקת שם לאלוהות, ולכן נותנים לו כבוד. אז זה בדיוק מה שכתוב בנביא. ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. אבל לתת שם זה סימן לקרבה. ומה אומר הנביא? שיראו את השם. מעניין. ובמזרח יש נטייה לעבודה זרה. איך מתקנים? על ידי הכבוד. ומה אומרים היהודים אחרי שמה ישראל השם ואלוהינו השם אחד? ברוך. שם כבוד. מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת שההכרה של האלוהות בישראל היא סינתזה של השם ושל הכבוד. ואז, כאשר יראו ממערב את שם השם, זרח שמש את כבודו, ובא לציון גואל. אז יש הכשרה של האנושות לקבל את דבר השם שבישראל. זה באמצע, יש צרות כדי להגיע לזה. אני חוזר לפסוק, אתה צודק. אני התחמקתי מאמצע הפסוק. כן? אמצע הפסוק זה ככה, ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. זאת אומרת שהנביא אומר שבדרך לסינתזה יש צרות רבות. אנחנו אחרי השואה כבר לא צריכים לנחש על מה הוא מדבר. בסדר? אבל זה בדיוק מה שזה אומר. שיש איחוד בין האהבה לבין העירה. עכשיו אני מבין את אנטיגנוס יסוחו. מה אומר לנו אנטיגנוס? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. זה אהבה. דיברנו על אהבה, והיא מורה שמיים עליכם. כדי להשלים את האהבה. מור? עכשיו רק רוצה להבין מה זה מורה. עד כאן זה ברור? אני רוצה להבין מה זה מורה שמיים. מה זה יראת שמיים בכלל? מה זה המושג הזה? אני הייתי, אם אני הייתי צריך לחבר את המשנה, אני לא הייתי כותב ככה. אני הייתי כותב, והיא מורה, הקדוש ברוך הוא, מורה השם עליכם. מה זה מורה שמיים? כאילו שיראים מן השמיים. צריך לירה, מהבורא יתברך, לא לירה מן השמיים. את מבינה אותי, ורה? את מנסה להבין, זה בסדר. אז עכשיו, לא רק שתנסי, את תביני. אני שואל על הביטוי יראת שמיים. ביטוי קשה. איך היה צריך להגיד? יראת השם. את איתי? יראת שמיים. אלוהים זה השמיים? לא. השמיים זה שמיים, ואלוהים זה אלוהים. אז למה אתה אומר יראת שמיים? מה זה פה, חדירה של האלילות לתוך היהדות? מה קרה?
מזכירים קצת את הרעמים בחורף שמפחידים את
האנשים. כן, אבל הרעמים שמפחידים את האנשים, הרעמים זה לא הקדוש ברוך הוא. מקסימום אצל היוונים חושבים דברים כאלה.
אבל זה
שלוח, אז אבל אל תגיד שמיים. זה מעצבן אותי שמיים. אלא, אתם יודעים, יש הייתה אומה באירופה, בימי קדם, שאמרו שהם היו גיבורים, ושהיה רק דבר אחד שהם פחדו ממנו. הם פחדו שהשמיים ייפלו להם על הראש. נכון? ככה מספרים. הגלים. כן? הגלים היו אנשים, ככה הרומאים סיפרו עליהם שהם אמרו שהם לא יראים משום דבר, אבל הם יראים שמה השמיים ייפלו להם על הראש. עכשיו צריך להבין, זה לא סתם, היראה הזאת היא יראה מאוד מעניינת. אדם ירא שהשמיים ייפלו לו על הראש. מצאנו דבר כזה גם ברש"י, בשם המדרש. שבשביל מה אלה שבנו את מגדל בבל, בנו את מגדל בבל, אמרו שהרקיע מתמוטט אחת ל-1656 שנה, כי הרי זה שנת המבול, ולכן אמרו צריך לעשות איזה עמוד כדי לסמוך את הרקיע שלא ייפול. אז אם כן, היראה הזאת היא יראה עתיקה מאוד. היראה שמה השמיים ייפלו לך על הראש. עכשיו, איך הם חשבו, אלה שבנו את מגדל בבל, איך הם חשבו שאם יצליחו על ידי המגדל הזה למנוע את הנפילה שלו? זה מתעבין. קצת מוזר הסיפור הזה. כן? אני אגיד לכם, מה זה השמיים? מה יש בשמיים? גשם יש ברקיע.
כוכבים.
כוכבים הם לא בשמיים. אני הסתכלתי בטלסקופ, ראיתי שהכוכבים הם בחלל, אבל הם לא בשמיים. אני שואל, מה זה השמיים?
השמיים
מספרים
גודל. אה?
השמיים מספרים גודל.
נו, ומה זה?
כשאתה מסתכל בשמיים,
שמיים זה
כן? העליון. כמו שאני רואה, מה אני רואה כשאני מסתכל בשמיים, כמו שאומר הרמב״ם?
אתה רואה את האלוהים.
אני רואה את האלוהים. אני הסתכלתי, לא ראיתי.
אתה רואה השתברות אור השמש.
כן, אבל אני אגיד לכם משהו. מה שמפריע לי בכל ההסברים שלכם, שההסברים האלה הם הסברים פיזיקליים. נכון?
זה מה שרצית לשמוע, לא?
כן, אבל זה לא מה שמה, זה לא האמת. כן? מה? מה זה שני מילים?
שם מים.
שם מים. נו, ואז מה? זה עוזר לי משהו? אני אגיד לכם, מה יש בשמיים? לפי המדרשים, לפי האגדות, לפי הסיפורים, מה מספרים שיש בשמיים? יש מלאכים, יפה. אני שואל אתכם, מה זה מלאכים? מלאכים זה ערכים. כל מלאך מייצג ערך. כן, המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא התייעץ עם ארבעה מלאכים. אתם יודעים מי היו ארבעת המלאכים שהוא שאל אותם? ככה אתם אומרים, מיכאל, רפאל, גבריאל ואוריאל. לא נכון. חסד ואמת, צדק ומשפט. לא, צדק ושלום. בסדר? חסד, אמת, צדק ושלום. אלה ארבעת המלאכים שהקדוש ברוך הוא שאל אותם אם הם מסכימים שהוא יברא את האדם. מה המשמעות של ההתייעצות הזאת? אמת ושלום. משמעות של התייעצות, הכוונה היא שהאדם הוא מי שצריך בהתנהגות שלו לממש את הערכים האלה. כלומר, שואלים את השלום. אתה רוצה שנברא את האדם? פירוש הדבר, האם אתה מאמין שהאדם מסוגל לעשות שלום? שואלים את האמת. אתה רוצה שנברא את האדם? פירוש השאלה, האם אתה, האמת, מלאך האמת, סבור שהאדם יכול לעשות אמת. בסדר? יש שם ארבעה ערכים שהאדם נתבע להגשים. חסד ואמת, צדק ושלום.
לא מה
אני כעת לא רוצה להיכנס לזה, כי שם זה מאוד מאוד מסובך מה שקורה במדרש. מה אמרו המלאכים ואיך בסוף נברא האדם. אבל דבר אחד מאוד ברור, שהשמיים זה בעצם הדגם הערכי שעל פיו אני אמור לפעול. אבל איפה אני? אני לא בשמיים, איפה אני? אני בארץ. הארץ זה המקום של מימוש הערכים. שאלה, לפי מה שאתם מכירים את האנושות, האנושות מממשת באופן מלא את הערכים האלה, כן או לא?
לא.
לא. אם כן, זה מסוכן מאוד שהשמיים יפלו לנו על הראש. כלומר, כשהשמיים יורדים, הכוונה שעכשיו בודקים האם בארץ מממשים את הערכים שבשמיים. האם כל יום יש בדיקה כזאת? ודאי שלא. מדי פעם, הקדוש ברוך הוא מוריד את השמיים לארץ. כלומר, מדי פעם, האנושות עומדת למשפט. למשל, במבול. אחת ל-1656 שנה, הרקיע מתמוטט. כלומר, מדי פעם האדם עומד למשפט על נאמנותו לערכים. ומה התוצאה? מבול. אז אולי כדאי ששמיים לא ייפלו על הראש. זה מורה שמיים. אז זאת השאלה בדיוק למה. אבל אני רוצה להסביר מה הפירוש של יראת שמיים. היראה, מה? יש הרבה דוגמאות. למשל, בסדום ועמורה. למשל, בעשר מכות מצרים. למשל, כל פעם שיש מלחמת עולם גדולה. שיש סדר מחודש של העולם. זה מה שאמרו אלה שבנו את המגדל. ברור? זה אנחנו לא מחויבים כלפיהם. רק זה להסביר מה הרציונל מאחורי הדברים שלהם. והם חשבו שעל ידי בניית המגדל, הם יצליחו לפתור את הבעיה הזאת. איך? אבל אנחנו אמרנו כבר מזמן, התקדמנו במהלך השיעור, וכבר השתחררנו מן המחשבה שמדובר בשמיים פיזיקליים. ודיברנו... לא, הם היו חכמים מאוד. הם הבינו טוב מאוד מה זה השמיים. והם הבינו למה הם יראים מן השמיים. הם לא כמונו שצריכים את ההסבר שלי. הם הבינו את זה באופן ספונטני. אז למה הם חשבו שבניית המגדל תפתור את הבעיה?
כולם יראו את המגדל, יזכו בזה.
אני בינתיים בהצגת השאלה. כן? אז למה הם חשבו, והמטרה שלי זה שאני אענה. ככה אני משתלט על הדיון כאן. אז השאלה, למה הם חשבו שבניית המגדל תועיל להם שהשמיים לא ייפלו, דיינו שהם לא יעמדו למשפט? יפה מאוד. מה את רוצה להגיד? אני אגיד לכם. כדי לעמוד למשפט, אני צריך להיות מודע לזה שיש חוק. נכון? אם אני לא יודע את החוק, המוסר אומר שאי ידיעת החוק פותרת מעונש. בניגוד למה שמקובל במשפט הרומי הכללי, אי ידיעת, בהלכה למשל זה כן ככה, אי ידיעת החוק פותרת. קל וחומר אם אני לא יודע שיש מחוקק. אז מה אמרו בוני המגדל? בוא נשחרר את בני האדם מן המחשבה על אלוהים. ממילא הם לא ידעו שהם מחויבים כלפי האלוהים, לכן אי אפשר יהיה להעמיד אותם למשפט. איך נשחרר את בני האדם מאלוהים? הם יעסקו בבדיית המגדל. אתם יודעים מה זה לבנות מגדל בממדים כאלה שמגיע עד השמיים? זה מגדל שאנשים ייוולדו אחרי תחילת בנייתו, והם ימותו ועדיין המגדל לא נגמר. ואז כל מאוויי האדם יופנו רק לדבר אחד, למגדל. זה מזכיר את מצרים, אבל זה טרום מצרים. זאת אומרת, זה הרעיון ליצור חברה אחידה שעסוקה בפיתוח טכנולוגי אדיר שמאדיר את המפעל של האדם, ועל ידי כך ישכחו את אלוהים ויהיו פטורים מן הדין. זה גאוני. יש רק אדם אחד שידע מה הוא עושה שם, היוזם. לפי המסורת מדובר על המלך נמרוד, שהוא ידע מה הוא עושה. אז למה הוא עשה את זה? הרי הוא ידע שהוא יחטוף על זה. כי הוא היחיד שמה שלא תמים. הוא היחיד שאיננו תמים. הוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. אומר התלמוד, יודע את ריבונו ומתכוון נמרוד בו. מה הייתה הסברה שלו? הוא היה מוכן לחטוף אותה, הוא היה מוכן לאבד את העולם הבא שלו כדי להציל את האנושות. הוא היה אידיאליסט גדול.
למה יש
בעיית מבחינת התפיסה היהודית? ודאי שיש בעיה עם הדבר הזה. בגלל שבניית המגדל הייתה הדבר האיום ביותר שהיה אי פעם באנושות. אתה יודע מה זה אומר? שכולם חושבים על המגדל? אז גם האדם מפסיק להיות חשוב. המדרש אומר דבר מאוד ציורי, שכאשר אדם היה נופל מן המגדל תוך כדי בנייה, לא היו שמים לב אליו, כי מישהו אחר בא. אבל כשלבנה הייתה נופלת, כולם היו יושבים ובוכים, ואומרים מתי תעלה לנו אחרי תחתיה. כן, הביילומור קנל, התעלה שבין הים הלבן לבין הים הבלטי, כן? זה מה שיפתור את הבעיות של האנושות. נכון, 300 אלף פועלים ימותו בתנאים הגרועים, ולו רק כדי שנספיק מהר לגמור את התעלה כדי להראות לקפיטליסטים שהמשטר הסוציאליסטי עובד יותר טוב. אז יש גם מדרש שאומר שרצו לעשות 4 מגדלים. כן? יש מדרש שאומר שהם רצו לעשות 4 מגדלים. אבל זה בכלל לא משנה. מה שאני רוצה לומר, שמה שנמרוד עשה היה הרס של הזהות האנושית. ולכן זה שם בעייתי ביהדות. ברור? כלומר, אני צריך להבין משהו. נמרוד ואברהם היו אנשים דומים. נמרוד אמר, אני רואה שהמצב של העולם גרוע. מי השם? מי שברא את העולם. מה הפתרון? נשכח אותו, זה יפתור את הבעיות. אברהם אמר, העולם במצב רע. מי השם? בני אדם ששכחו את מי שאמר והיה עולם. נחזיר אותו, ויפתרו הבעיות. כלומר, זה אותה נקודת מוצא, חוסר הסביעות רצון מן המצב, וזה מביא לשתי מסקנות הפוכות. לכן השם אברהם ביהדות דווקא הוא שם רצוי מאוד. כן, מה אתה אומר?
נמרוד היה דומה לרב זושה. כי גם הוא היה מוכן לוותר על העולם הבא.
אני
לך
משהו. נמרוד, היו לו זוג עיניים, וגם לרב זושה היה זוג עיניים. הם היו דומים.
אבל הם היו מוכנים לוותר על העולם.
זה נכון. מהבחינה הזאת הם היו אידיאליסטים. עד כאן הדמיון ביניהם. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שיש מה שנקרא מורה שמיים. כן? אני חוזר פה למשנה שלנו. מורה שמיים... זה, אם אנחנו מבינים נכון מה זה מורה שמיים, זה שאני מתייחס אל מערכת ערכים, דיינו השמיים, ואני מכיר שהערכים האלה מקורם ברצון של מי שברא את העולם. זה נקרא יראת שמיים. עכשיו זה מובן? אז בעצם, ואם מורה שמיים עליכם, זה מקדם את האדם. יש לו עולם של ערכים שעל פיהם הוא מממש את אהבת השם שלו, כך שהיראה לפי זה היא המימוש של האהבה. עד כאן ברור? טוב, אם זה ברור, אנחנו נמשיך הלאה. כן, בבקשה.
מה סט הערכים אבל, חוץ מארבעת
השם? ארבעת הערכים זה כולל כל הערכים. אם תעשה חשבון, תראה שזה כולל הכל. מה, חסד ואמת, צדק ושלום?
לא, חוץ
מהם. כל הערכים, אתה רוצה עוד ערכים? יופי, יושר, חמלה, דעת, צדק, לא, צדק אני אמרתי, וכו'. ברור? יש הרבה דברים, הרבה דברים שהם ערכים בעולם.
רווחים?
מה?
רווחים כספיים.
רווחים זה ערך, אתה אומר?
יש ערכים שכן, זה...
לא, אבל לכאורה... לא, אז השאלה אם זה ערך או צורך. זה בדיוק השאלה.
הם מוכרים את זה כבר לערך. המשמעות של
ההצלחה. לא, השאלה, אם אתה אומר שהם מוכנים את זה לערך, הם מוכנים גם להפסיד בגלל זה.
הם מוכנים גם?
להפסיד בגלל זה. כי אדם, אם יש לו ערך, הוא מפסיד עבור הערך. אבל יש פה סתירה פנימית. איך אפשר להפסיד על ידי רווח?
בוודאי, מקריבים הרבה. מקריבים חיי משפחה, חברים, נאמנויות.
כן. אולי תקרא לזה שיגעון.
סליחה?
אולי תקרא לזה שיגעון.
יכול להיות?
כן. יותר טוב. טוב. אנחנו עכשיו עוברים בשעה טובה, בצעדי ענק ובדהרה למשנה ד'. יוסף, בן יועזר, איש צרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים. מה הבעיה? לא מצפה? זה במשנה במסכת אבות, פרק ראשון, משנה ד'. זה מאוד קל למצוא, סך הכל זה בפרק הראשון, קרוב להתחלה. בסדר? יוסף בן יועזר, איש צרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים. קיבלו מהם. מי זה מהם? מה זה חז"ל? מאלה שמוזכרים לפני כן. ממי? מאנטיגנוס ושמעון, נכון? משמעון הצדיק ומאנטיגנוס אשתו. הם קיבלו גם מזה וגם מזה. יוסה בן יועזר, אגב, מי זה שני האנשים האלה? יוסה בן יועזר איש צרדה ויוסה בן יוחנן איש ירושלים. זה ראשון הזוגות. זוגות. יש חמש זוגות שהם תמיד זוג של חכמים שהעבירו את התורה שבעל פה בתקופת בית שני. יוסף בן יועזר וכל פעם הראשון הוא נשיא והשני אב בית דין. כן, בראש הסנהדרין, הסנהדרין מנתה 70 חברים, בראש הסנהדרין עמדו שני חברים. האחד נשיא, השני אב בית דין. מה ההבדל בין נשיא לבין אב בית דין? מה ההבדל בין נשיא לאב בית דין? אב בית דין. אני אגיד לכם, אב בית דין מידתו מידת הדין. ואז הנשיא מידתו מידת החסד. ואי אפשר לתורה בלי חסד ודין, בלי יראה ואהבה. אז או ששניהם נמצאים באדם אחד, כמו אצל אנטיגנוס, יש סוחו, שמסוגל להגיד שני הדברים ביחד, או שהוא מחלק את העבודה בין תלמידיו. ואז יוצא שיש תלמיד אחד שהוא נוטה אל צד הימין, דיינו החסד, ויש מי שנוטה אל צד השמאל, דיינו מידת הדין, ולכן אחד נשיא והשני אב בית דין, פשוט. ואז התורה שלמה. אתה לא יכול לדבר על תורה שלמה רק של חסד ורק של דין. אתה צריך לשמש את שניהם. יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. עד כאן ברור? טוב.
איפה התפארת?
היא פה לא מופיעה.
התורה כאילו, זה הסינתזה?
אפשר להגיד. אפשר להגיד.
לא
בפרק הזה, בפרק הבא. עכשיו, לא, את צודקת, שפה יש יסוד בהתחלה של עמודי עולם. אחר כך אנחנו מחברים את העמודים לעמוד שלישי. עכשיו, אני רוצה כאן להבין משהו. יוסף בן יועזר, מתי הוא חי? הוא חי, אמרנו, בדור שאחרי אנטיגנוס איש סוחו, נכון? אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. שמעון הצדיק, מתי הוא חי? תנו לי תאריך בה, איזה נקודת ייחוס בהיסטוריה הכללית.
330.
נכון, למה אתה אומר את זה?
כי הוא פגש את אלכסנדר
מוקדון. פגש את אלכסנדר מוקדון, נכון. יוצא שהחכמים האלה, אנטיגנוס, וסליחה, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, הם חיים כבר בתקופה שאחרי כיבושי אלכסנדר. זאת התקופה היוונית. יפה מאוד, התקופה היוונית בארץ ישראל. מי אמר שלא מדברים על חנוכה? עכשיו, יוסף בן יועזר, לפי המסורת של חז"ל, שוב, התקופה היוונית התחלקה לשני חלקים. התקופה הראשונה בערך של 80 שנה הייתה התקופה שבית תלמי שלטו בארץ ישראל, אלה שישבו באלכסנדריה, והתקופה השנייה, התקופה הסלבקית של סלבקוס, הם הסורים ששלטו בארץ בערך 100 שנה. 80 שנה של בית תלמי, 100 שנה של בית סלבקוס. אז אם אתם לוקחים את שמעון הצדיק ואנטיגנוס איש סוחו אתם מכסים פחות או יותר את התקופה של בית תלמי. יוסף בן יועזר אולי היה ילד בתקופת בית תלמי, אבל עיקר פעולתו בתקופת הסלבקים. לפי המסורת של חז"ל, יוסף בן יועזר נהרג בגזרות של אנטיוכוס.
הרביעי,
אפיפנס, כמובן. אנטיוכוס הרביעי. משהו באזור הזה, כן? זאת אומרת, בזמן אנטיוכוס הרביעי, אפיפנס, היו רדיפות נגד היהודים, ברדיפות האלה נהרג יוסף בן יועזר. בסדר? איך הוא נהרג? מסופר מה קרה? יש במדרש שיוסף בן יועזר, כשלקחו אותו להריגה, רכב לידו על סוס אחיינו, ששמו היה יקים איש צרורות. יקים איש צרורות, יש השערה של ההיסטוריונים, זה רק השערה, אין הוכחות. אבל אולי, יש אומרים שאותו יקים איש צרורות, הוא אלקימוס, הכהן הגדול המתייוון. זה ששיתף פעולה עם השלטון היווני. והוא היה אחיינו של יוסף בן יועזר. ותוך כדי שלקחו את יוסף בן יועזר להריגה, הוא קיים איתו דיאלוג. אמר לו, אתה רואה, אני הלכתי אל היוונים, ועכשיו אני רוכב על סוס, מפואר. אמר לו יוסף בן יועזר, אם לעוברי רצונו כך, קל וחומר לעושה רצונו. כלומר, אם אתה מקבל סוס למרות שאתה עובר על רצון השם, מה אני אקבל? וואו, משהו. אמר לו, אתה עושה רצון השם, תראה, לוקחים אותך להיהרג. אמר, אם לעושה רצונו כך, קל וחומר לעוברי רצונו, מה אתה תחטוף? מצחיק אתכם. תדעו לכם שלאלקימוס הזה, זה עשה לו משהו. נכנסו דבריו בליבו כאחנה, כמו נחש, הארץ של אחנה. והוא הלך והתאבד. התאבד, ועשה לעצמו 4 מיטות בדין. סידר לעצמו באופן טכני, משהו שהיה גם סקילה, גם שריפה, גם הרג וגם חנק בבת אחת, כן? כדי לחפר על מה שעשה. זה מאוד מעניין. זאת אומרת שבתוך עומק העומקים של פושע ישראל, הבוגד בעמו, יש איזה ניצוץ שלפעמים מופיע בהזדמנויות מסוימות. כן? אגב, היה עוד אחד כזה בתקופה היוונית, שמו היה יוסף משיטה. שמעתם על יוסף משיטה? לא. יוסף משיטה. כשהיוונים שדדו את המקדש, הרי גם בימי קדם לשדוד מקדש זה לא נחשב לדבר כל כך קל לעשות. הייתה יראה גדולה מאוד מלשדוד מקדשים. אבל אף על פי כן, צריך בכל זאת כסף, אז שדדו את המקדש. אבל על מנת שזה לא יהיה מסוכן מדי, אמרו שאחד היהודים יהיה השודד הראשון. ואמרו לו, אתה, לקחו את יוסי משיטה, אמרו לו, תיכנס ראשון ותיקח משם, הדבר הראשון שתיקח זה שלך. הוא נכנס אל ההיכל, לקח את מנורת הזהב עם השבעה קנים. אמרו לו, זה אתה מגזים, זה לא בשביל אדם כמוך, זה בשביל המלך. קח משהו אחר. אז הוא אמר, אם ככה אני לא רוצה, הרגו אותו. אבל לפני שהרגו אותו, אמר, אוי לי שיכעסתי את בוראי. שוב אנחנו רואים דוגמה לאדם שבגלל בצע כסף התרחק מאלוהיו, אבל בסופו של דבר איזה ניצוץ מופיע. כן? מה?
חרטה.
חרטה. ניצוץ לקדושה הופיע שם. כלומר, גם בתוך מעמקי היהודים היותר דפוקים שלנו, יש משהו שמסתתר שם. כן? למשל, הגמרא אומרת את זה גם על ישו הנוצרי. כן? מכירים את הסיפור על ישו הנוצרי עם אונקלוס? לא מכירים? מה? לא, 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 עם אונקלוס. יש, היה איזה אדם בשם אונקלוס בן קלוניקוס.
זה הפרשן של
התורה? לא, הוא לא פרשן של התורה, הוא מתרגם את התורה. כן, כן, זה אותו אחד. אז אונקלוס בר קלוניקוס היה, בהתחלה היה גוי, היה אחיינו של הקיסר הדריאנוס. כן, אדריאנו זה חתיכת רשע. כן. בקיצור, אונקלוס היה אדם עם חיפוש רוחני, עסק בין היתר בספיריטיזם כדי לברר את דרכו. הוא היה מעלה באוב אנשים ממקדם, אנשים חשובים, כדי לשאול אותם על דרכו. ומסופר על 3 אנשים שהוא העלה, ככה מובא בתלמוד במסכת גיטין, שהוא העלה באוב את בלעם, את טיטוס ואת ישו. ואת שלושתם הוא שאל את אותה השאלה. הוא שאל את בלעם, תגיד, מי חשוב בעולם? גם את ישו הוא שאל את זה, גם את טיטוס הוא שאל. שלושתם ענו לו, ישראל. אחר כך הוא שאל את כולם, את אותה שאלה, מהו להידבק בהם? זה כדאי להפוך ליהודי. אז בלעם ענה לו, רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש. כלומר, זה העין הרעה. כן? הוא מכיר את המעלה של ישראל, לכן הוא שונא את ישראל. היה גוי אחד כזה, קראו לו פרידריך ניטשה. גם כן, היה לו כיוון כזה. הייתה לו הערצה עצומה לעם היהודי, ולכן גם היה אנטישמי. כמעט, רוב הזמן. וטיטוס, שאל אותו אונקלוס, תגיד, מה הוא להידבק בישראל? הוא אומר, אל תתעסק איתם. אל תתקרב, אל תתרחק. אל תטפל בזה בכלל, זה לא כדאי. ואז הוא שאל את ישו, ומה אתה אומר? הוא אמר, כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו. אומר התלמוד, בוא וראה מה בין פושע ישראל לנביא של אומות העולם. כלומר, שהנביא של אומות העולם, עם כל הכישרון הרוחני, שונא את ישראל, ואילו פושע ישראל, עשו אותו עבודה זרה והכל, בכל זאת, יש לו עדיין איזה ניצוץ כלשהו. זה מעניין. יש עוד דוגמה לזה. היה איזה יהודי אחד בשם ברוך.
שפינוזה.
אה, שפינוזה, כן, 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 ברוך, כן. אז הוא היה אחד מהמומחים הגדולים לאנטישמיות, כתב ספר, מאמר תיאולוגי מדיני. טרקטטוס תיאולוגיקו פוליטיקוס. זה מה שהוא כתב. הוא כתב הרבה ספרים. הספר הזה הוא ספר עם שנאה גדולה ליהדות. הרבה מאוד טענות קשות נגד הרבנים. ויש לו פרק שכל כולו מוקדש לשנאת הרבנים. משהו חבל על הזמן. מלא מלא שנאה. אבל בסוף, ובכלל שנאה ליהדות. בסוף הפרק הוא כותב, היהודים כל כך דבוקים באמונותיהם התפלות, וברית המילה מבדילה אותם לנצח משכניהם הנוצרים, שלא אתפלא אם עוד ישוב האלוה לרצות בהם וישיבם אל ארצם וישכון בהם כימי קדם. זה נקרא ספינוזה, אף על פי שחטא ישראל הוא. זה נמצא תמיד, יש איזה ניצוץ, רק צריך לדעת למצוא אותו. כן? זה לא תמיד שמוצאים אותו, לפעמים לא מוצאים. אבל לפעמים מוצאים. זה מעניין. מה לחפש שם? טוב, כל זה היה בגלל יוסף בן יועזר.
אולי הוא עשה תרגיל לגויים.
מה?
אולי הוא עשה תרגיל לגויים.
מי?
שפינוזה. הוא רצה להראות שהוא כאילו בדעתם, אבל בסוף המשפט סיכום אומר להם בדיוק להפך, שצריכים להריץ את ישראל.
דמה, שכנעת אותי. טוב. הוא שכנע אותי. טוב. לא, כל זה היה בגלל שרציתי קצת לספר על יוסף בן יועזר ועל קימוס, אז דרך על קימוס הגענו לכל החברה האלה. טוב, בואו נמשיך במשנה. יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם, יוסף בן יועזר איש צרדה אומר. אז ברור שאחד מהם ידבר על מידת החסד והשני על מידת הדין. אז בואו נראה את מידת החסד כאן. יהי ביתך בית ועד לחכמים. מה זה? יהי ביתך בית ועד לחכמים? אז אמרו המפרשים, הכוונה שכשהחכמים רוצים להיפגש, אומרים, בוא ניפגש בבית פלוני, והם מתכוונים אליך. הם רגילים להיפגש אצלך. למה זה טוב? כי ככה בתוך הבית אתה שומע דברי החכמים, החכם הזה אומר ככה, אתה מתחכך, אתה מתרגל לדברי החכמים, זה עושה לך משהו. יהי ביתך בית ועד החכמים. והווה מתאבק בעפר רגליהם, והווה שותה בצמה את דבריהם. כן. נשאלת השאלה, מה זה הסיפור הזה? איך ביתך בית ועד לחכמים? טוב, בפשוט אני מבין. יש הרבה מה ללמוד מהחכמים, לך תלמד. בסדר? אבל יש בכל זאת פה משפט לא ברור. והווה מתאבק. מלשון, בפשוט אבק. כן? בעפר רגליהם. מה? אולי גם מאבק. זה בדיוק השאלה. אז אני רוצה לקרוא לכם את פירושו של רבי חיים מוולוז'ין על זה. זאת הסיבה שהפעם הבאתי את המהדורה הזאת. עם הפירוש, יש לך. עם פירוש רוח חיים של רבי חיים מוולוז'ין. תלמידו של הגאון מווילנה. אז הוא אומר משהו מעניין, על דרך הדרוש, אבל מאוד עמוק. איך הבית שלי הופך להיות בית, בית ועד לחכמים? אם יש לי חכמים באזור, אז אני אומר, טוב, תבואו, תשתו אצלי כוס קפה. אבל אין לי חכמים, מה אני עושה? איך אני הופך את הבית שלי לבית ועד לחכמים? הוא אומר, אני מביא את הספרים שלהם. הרי החכמים כתבו ספרים. אז יש לי ספרייה. ברגע שיש לי ספרייה, אז הבית שלי הוא בית ועד לחכמים. כל מיני חכמים שלא הכירו אחד את השני אפילו, נמצאים אצלי על אותו מדף.
אבל אפשר כבר אינטרנט.
יש אינטרנט, נכון? אז ביתך בית ועד לחכמים. אז זה מה שאומר, ייתכן לפרש, כי ב-48 דרכים שהתורה נקנית בהם, כמבואר לכמן, אחד מהם הוא המחכים את רבותיו על ידי שאלותיו החריפים, וממילא רבך שמעת אתה. זאת אומרת, הלימוד רבך שמעת אתה. כלומר, מתרווח הלימוד. והנה הלימוד נקרא מלחמה. כמו שאמרו, מלחמתה של תורה. אם כן, גם התלמידים לוחמים יקראו. וכמו שאמרו חז"ל, טוב, הוא מביא כאן כל מיני דוגמאות. ואחר כך הוא אומר, ואסור, אסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו, כשיש לו קושיות עליהם. כלומר, אם יש לך קושיה, תגיד טענה, אובייקטיבית, נגד דברי רבך, אז אסור לקבל את דברי הרב. אסור. ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד. וכמו שעץ קטן מדליק את הגדול, הרי אין לנו מונופול לרב על האמת. הרב יש לו ידיעות, אבל גם התלמיד יש לו שכל. אז אם השכל דוחה או יש ראייה לתלמיד נגד דברי רבו, אז הוא לא יכול לקבל את דברי רבו, חייב לדחות את דברי רבו. וזהו שאמר, יהי ביתך בית ועד לחכמים והווה מתאבק מלשון ויאבק איש עמו. שהוא עניין התאבקות מלחמה. כי מלחמת מצווה היא. וכן אנו. עכשיו כאן מסביר על עצמו רבי חיים וולוז'ין. דבר מעניין. אנו נגד רבותינו הקדושים אשר בארץ ונשמתם בשמי מרום המחברים המפורסמים וספריהם איתנו. הנה, על ידי הספרים אשר בבתינו, בתינו הוא בית ועד לחכמים, לחכמים אלה, והוזהרנו גם כן, וניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדברים, ולתארץ קושייתם, ולא לישא פני איש, רק לאהוב האמת. כלומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, תביא את כל הספרים של כל החכמים, והווה מתאבק, תתחיל לריב איתם. תהיה במאבק. אבל עם כל זה, ייזהר בנפשו. מלדבר בגאווה וגודל לבב באשר מצא מקום לחלוק, וידמה כי גדול הוא כרבו, או כמחבר הספר אשר הוא משיג עליו. כן, ויגיד, טוב, אם מותר לי לחלוק עליו, סימן שאני יותר גדול ממנו. מי הוא בכלל? מותר לי לחלוק על הרמב״ם? אז מי הוא הרמב״ם? תירגע. וידע בלבבו כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו, ולכן יאח בענווה יתרה, באומרו אם איני כדאי, אך תורה היא, וזהו שאמר, הווה מתאבק, אך בתנאי בעפר רגליהם. רוצה לומר, בענווה והכנעה, ולדון לפניהם בקרקע. כלומר, אתה צריך להתאבק, להיות במאבק, אבל לזכור שאתה בעפר רגליהם. מה? מה?
יש רב מורה.
שבאופן
טבעי
יוצר
מחלוקת, נכון?
רב נוח.
רב נוח. מוחות.
קרב.
של חכמים. אוקיי? שכל אחד
מביא
אל דעתו.
נו.
רב נוח.
למה זה רב נוח?
רב נוח. וואו. מספר מוחות.
המוח. המוח. רב מוח. כן.
שמייצרים כל אחד על
דעתו. כן.
כל אחד מסיק מסקנה, יש מחלוקת. ואז איך אתה סיכמת את זה? כי תסכו להם.
זה בכלל לא מה שאמרתי. זה בסדר, אין לי טענה. זה בסדר גמור. אולי גם אני לא הבנתי נכון, אני אסביר. יש...
דיון, אוקיי?
לא, זה בדיוק מה שלא. יש לנו ספרים. הספרים הם לאו דווקא חולקים אחד אל השני. לפעמים לא, לפעמים אומרים כולם אותו דבר. יש לי 10 ספרים וכל הספרים אמרו אותו דבר. אבל מה? נראה לי שכולם טעו. ויש לי דעה אחרת. עכשיו, לא סתם יש לי דעה אחרת, אני גם מבסס את הדעה. יש לי מקורות, יש לי היגיון. כן? זה לא סתם שאחד אומר, שמע, זה לא נראה לי. לא, זה לא ככה. זה אדם, חיפש, בירר, חשב. אז הוא יכול לחלוק על כל מי שקדם לו. מותר. בהלכה זה מצוי. שלפעמים חכם מאוחר, מדורות מאוחרים, חולק על דברי הגדולים שקדמו לו. בסדר? בלי קשר לזה אם הקדמונים היו רבי מוח או לא. בסדר? ואף על פי... וזה בסדר, זה מצווה. מצווה שאדם יביע את דעתו. רק תזכור שאתה באפר רגליהם. זה מה שאומר.
את זה אני לא מבינה, פיניש.
פיניש, הכוונה בענבה. ענבה, שלא יחשוב שבגלל שניתנה לו הרשות לחלוק על הקדמונים, שהוא במדרגתם. לא, זה לא מה שאני מתכוון בכלל. אנחנו מדברים על מידה בנפש. מידה בנפש של ענבה. ענבה, את יודעת מה זה ענבה? אז אני אגיד לך מה זה ענבה. זה שהענבה היא הפך הגאווה. שבגאווה אדם חושב שהוא יותר חכם מכולם, יותר גדול מכולם. בענבה הוא יודע שאף על פי שמותר לו לחלוק, הוא בכל זאת לא במדרגה הזאת. בסדר? כלומר, הוא לא בגלל שהוא הותר לו לחלוק על אחרים, חושב שהוא גדול מהם. זה מובן? לא קשור להסכמה בסוף. הבנת אותי? לא, זה מאוד מפתק שיש לנו פירוש למשהו, לחשוב שמה שאמרנו זה הפירוש, אבל זה לא מה שאני אמרתי. בסדר? זאת אומרת, אז אני חוזר פה לפירוש ותגידי אם הבנת. מה? בבקשה. יש, יהי ביתך בית ועד לחכמים, כלומר, אתה צריך ללמוד את דברי כל החכמים שבאים אליך אל הספרייה, ואווה מתאבק, מותר לך אם כן להיאבק נגד דבריהם אם יש לך הוכחות שהם טועים, אף על פי כן, תזכור שאתה באפר רגליהם, אל תחשוב שאתה גדול מהם. זה כזה פשוט. בסדר? זה מה שאמרנו. לא קשור לרב מוח ולא קשור להסכמה בסוף. בסדר? כן, בבקשה.
הוא מסתדר לי זה שאתה זה אומר, יש שותה בצמדי ולפני כן. קודם כל תשתה בצמדי וקודם כל תבין מה הם אומרים. אחרי זה תתאבק איתה, לפי
הפירוש הזה. נכון. אלא מה? לכן אנחנו מוכרחים לתת פירוש אחר לבית שותה בצמדי דבריהם. מה הפירוש? האמת היא ככה. מה זה שותה בצמא? אני הייתי כותב אחרת, הייתי כותב שותה כצמא. כמו אדם צמא ששותה, ששותה מהר והרבה. הייתי אומר, הווה שותה כצמא, דבריהם. אבל אם אני שתיתי, אני כבר לא צמא. אני שותה ואף על פי כן נשאר צמא. הווה שותה בצמא. כלומר, אל תסתפק בזה שלמדת את דבריהם פעם אחת, תשתה עוד. תהיה תמיד צמא. בסדר? זה הכבוד.
מה שאני אומר, אבל אם אתה שותה דבריהם, אז יש לך את הזכות להתאבק איתם, אם אתה לא הבנת מה הם אומרים.
זה נכון, אבל זה כבר כלול בביטוי, יהי ביתך בית ועד לחכמים. ברור.
זה שהספר שלהם נמצא אצלי בספרייה, זה לא...
וקראתי, לא, הוא לא נמצא בספרייה, קראתי אותו, זה הכוונה. מה זה טוב שיש לי ספר בספרייה אם לא קראתי אותו? לא, הספרייה זה לא בית קברות.
בסדר, אבל גם אם קראתי, אני צריך גם להבין.
צריך להבין, הוא דבר שהבנתי.
זה
יקרה ששתיתי. שתיתי כבר. ועכשיו אני מתאבק. ועכשיו צריך להמשיך אחרי כל המאבק לשתות עוד. מה שהוא אומר? בסדר. כן, בבקשה, דבר. אל תכח.
האמירה הזאת היא שלמה, כי האמירה הזאת של שלושת הדברים האלה כאילו חסר לי פה משהו. חסר לי השלב שבו הוא ילך להתייעץ עם רב, ישאל. כלומר, אתה משאיר אותו כאילו בתוך הספון, בתוך הספר, מתעמת עם הספר ומנסה לתת תשובות.
אתה צודק, אתה צודק. רבי חיים לא אמר שכוונת המשנה זה שבמקום הרב יש לך ספרייה. אלא זה בנוסף. כלומר, ברור שאדם שלא למד מרב, זה לא תורה. תורה בלי רב זה לא תורה. זה עם הארץ. כן, התלמוד אומר, מה זה עם הארץ? זה אדם שלמד את כל התורה כולה. אבל לא שימש תלמידי חכמים. הוא לא שימש את החכמים, אז יש לו, הוא מפוצץ מרוב ידיעות, אבל זה לא תורה, כי הוא לא למד מרב. אז ברור, אז מה שכתב כאן רבי חיים וולוז'ין, זה שכבה נוספת, שעל גבי זה ששימשת את רבך, יש לך גם ספרייה. היה יהודי אחד, הבעל השאגת אריה, רבי אריה לייבה כהן ממץ, שהוא היה רגיל מאוד לחלוק על מחברים מפורסמים.
ו...
לא, לא, יש עוד אחד אולי, יש כמה רבנים כאלה. כן, בקיצור, אותו רב אריה לייבה ממץ, הוא היה רגיל לחלוק על הרבה מחברים, יום אחד נפלה עליו הספרייה. יחד מסוים. הספרייה נפלה. הוא היה פצוע, והוא מת מזה. אבל לפני שהוא מת, הוא אמר, כל הספרים האלה זה הספרים שאני חלקתי על דבריהם. אבל הם נפלו עליי, תוך כדי שהם נפלו, אני ביקשתי סליחה מכל המחברים, וכולם סלחו לי, חוץ מאחד, בעל הלבוש, שהוא מתעקש נגדי, ולכן אני צריך למות. ככה הוא אמר. השאלה איך, אבל כנראה שבעל הלבוש הקפיד, זה מאוד הפריע לו הסיפור הזה, ולכן הוא, כן, הוא לא ויתר. למה מה? ויאבק איש עמו, כן, הוא רצה להסביר שמתאבק זה מלשון מאבק. אז הוא הביא פסוק שבו הוא מראה שלהתאבק זה מלשון מאבק. כן, יש ב, איך קוראים לזה, ב, היה עוד אחד שהספרייה שלו נפלה עליו. לא, באמת. זה הרב אהרון, הרב דוקטור אהרון אייזנשטיין. שמעתם על אייזנשטיין? הוא היה יהודי מאוד מיוחד, הוא חי באמריקה. הוא כתב לבדו אנציקלופדיה שלמה, אוצר ישראל. והוא גם כתב אוצר המדרשים ואוצר המסעות ואוצר הוויכוחים. בקיצור, יהודי מאוד מאוד מלומד. והייתה לו ספרייה אדירה, והיא נפלה עליו כשהוא היה בן 100. ומזה הוא מת. אז תיזהרו, כל מי שמגיע לגיל 100, לקבוע טוב טוב את הספרייה בקיר. כי אני אגיד לכם, אחרי 100 שנה שהספרייה בקיר, הדיבלים מתחילים להשתחרר. טוב. יוסף בן יוחנן. יוסף בן יוחנן משלים את דברי יוסף בן יועזר. איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. ויהיו עניים בני ביתך. ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גהינם. דברים כדרבנות. למה זה מסוכן?
כמה מותר לדבר עם האישה?
לא, צריך לדעת לקרוא. אז קודם כל, בואו נקרא את הדברים, בצורה ברורה. יהי ביתך פתוח לרווחה. יוסף בן יועזר אמר שצריך שביתך יהיה בית ועד לחכמים. אז או שאתה מכניס חכמים, או שאתה מכניס כל אדם. זה עניין ש... לא, זה אחר כך. אבל קודם כל, יהי ביתך פתוח לרווחה, זה לכל אדם. כן? כלומר, יש מי שמידתו הלימוד, ויש מי שמידתו האהבה. אז יש ההצעה של יוסף בן יוחנן, יהי ביתך פתוח לרווחה. תאמינו לי שזה מאוד לא קל, מה שכתוב כאן. ויהיו עניים בני ביתך. הם צריכים להיות רגילים לבוא אצלך. לא רק שהם באים אליך, הם כבני הבית. עכשיו תארו לעצמכם, אדם שכל יום מביא עניים הביתה. על זה אומר לו יוסף בן יוחנן, אל תרבה שיחה עם האישה. מדוע? אמרו חכמים, אישה עיניה צרה, עינה צרה באורחים. קשה לאישה לקבל אורחים. מדוע? כי זה העולם שלה. הבית הוא המקום שבו האישה מולכת. זה הממלכה שלה, יותר מאשר אצל האיש. ולכן אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה כשעניים בני ביתך. מובן מה שגרים אותו כאן?
שלא יריב.
בעניין האורחים. אל תרבה לדון בזה. עכשיו, אבל זה, הפירוש הזה הוא הפירוש של רבנו מנחם המאירי. הבעיה היא שהפירוש הזה יש לו קושי. כי אחר כך יש מכל זמן שאדם הרבה בשיחה עם האישה, בוטל מדברי תורה, יורש גיהינם. משמע שזה לא רק על האורחים. על מה מדובר? אז מה הבעיה כאן? מה זה שיחה? כן? אני חושב שאני... דיברנו על זה, אבל עכשיו הגענו אל המשנה, מה אני אעשה? אפשר להבין. שיחה בעברית של חז"ל פירושו שטויות. נכון? שטויות.
רכילות.
מה? רכילות. לא, רכילות זה איסור. רכילות ודאי לא עלה על הדעת שיהיה מותר לדבר לא עם, לא עם האישה ולא עם שום אדם. אסור לדבר רכילות. אז זהו, נסביר עוד מעט למה, למה הכוונה, למה עם הגברים? צריך להרבות בשיחה, שטויות או לא להרבות בשטויות? שנייה אחת, נבין, הכל יתברר. אז כן, שיחה זה שטויות. למשל, יש ביטוי בחז"ל, כל העוסק בדברי תורה ופורש לדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים, שנאמר, הכותפים מלוח על השיח ושורש רתמים לחמם. אז אם כן, שיחה זה כינוי לשטויות. עכשיו אמרו לך, אל תרבה שיחה עם האישה. לא להגיד הרבה שטויות. אז מה כן להגיד? במה להרבות? בדברי חוכמה. כלומר, רוצים שרוב השיחה שלך עם אשתך תהיה שיחה בעניינים של חוכמה ולא בענייני שטויות. למה באשתו אמרו? הרי לכאורה להרבות בשטויות, זה אף פעם לא טוב. אלא שמכיוון שלא תיתכן אהבה באמת, אם אין קצת שטויות, יוצא שהשטויות בין הבעל לבין אשתו זה דבר מוכרח. ולכן היה מקום לחשוב שכדאי להרבות בשיחה עם האישה, עם גברים אחרים, סתם גברים, אין לך עניין בכלל לדבר שטויות. אבל אם האישה, ודווקא באשתו אמרו, היה מקום לחשוב שצריך הרבה שטויות. על זה אמרו, אל תרבה שיחה. כלומר, שיהיה, המיעוט יהיה השטויות, והרוב החוכמה. מובן מה שאני אומר? יפה. אם באשתו, ששמע ראויה השיחה, בכל זאת אמרו לך, אל תרבה. אז קל וחומר שמי שלא אשתך, שלא תרבה איתה בכלל בשיחה. אבל תתחיל אפילו, נכון? קל וחומר, זה מה שהוא אומר. ולכן, מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, והוא תן מדברי תורה וסופו יורש גיהינם. זה הגיוני מאוד.
ודברי חוכמה, אפשר לדבר עם אישה אחרת?
דברי חוכמה עם אישה אחרת, לכאורה כן. למה לא? דברי חוכמה זה דברי חוכמה.
מה עושה הרבה עכשיו?
היה לסוקרטס, הייתה מורה בשם אספסיה, שהייתה, מה? שהייתה פילגשו של פריקלס. הייתה פילגשו של פריקלס. אז היא, אספסיה, היא הייתה חכמה מאוד, הייתה המורה גם של סוקרטס. מה יש?
זה בסדר. הייתה מתמטיקאית
במקרה? אני לא יודע. בכלל, יש ויכוח בין המלומדים, האם זו דמות פיקטיבית או לא. טוב. כי כל הביטויים האלה, בית פתוח לרווחה, ועניים בני ביתך, וארבעת השיחה, ריבוי השיחה, אלה הם ביטויים של הרחבת הנפש, של רוחב, של שחרור. לכן זה הולך ביחד. כן, בבקשה.
כאילו נראה שבהבנה הפשוטה זה נראה לך כמשהו שלילי כלפי אישה. אבל אחרי שאתה מסביר ומרכיב את זה, זה כאילו נשמע בסדר.
נו, אז מה?
אז למה כתבו את זה בצורה שזה נשמע שלילי בהתחלה?
זה לא התכוונו בכלל בצורה שלילית. רק שהעברית השתנתה. אותה מילה בימי חז"ל, המשמעות שלה ברורה. אבל בעברית המודרנית לא מבינים. לכן צריך להסביר. מזל שהעברית השתנתה, מה הייתי מלמד בלי זה? כן.
כשאומרים אין מסיכים בלי זה, בשעת הסעודה.
נכון.
אז הכוונה לא לדבר שטויות בזמנו?
נכון.
אבל דברי חוכמה מותר?
כתוב, שלושה שאכלו על שולחן אחד ואין ביניהם דברי תורה, כן? כאילו אכלו מזבחי מתים, אז מה שעושה צריך שיהיו דברי תורה על השולחן.
אבל דווקא במקור שם, מסכת הענית,
לא, 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 כי תראה שמה בסוגיה שמדובר על משהו מיוחד, שמה שהוא שאל אותו שאלה שנראית טיפשית שם, נכון? שיעקב אבינו, אמר יעקב אבינו לא מת.
כן.
יעקב אבינו לא מת, כתוב שהוא מת, אז הוא הבין שזה שטויות, מה זה יעקב אבינו לא מת? לכן הוא אומר אין מסיחים. אם הוא היה אומר לו משהו שאיננו תמוע, לא היה אומר כך, לא? כן, בבקשה. למה זה?
למה לא עושים הגבלה על
זה? זה לרג'יות.
צריך אני אהיה לתך קודמים. קודם קודם המשפחה. אחרי זה אני אמשיעו לנגד דף. למה אין הגבלה על זה? למה יש הגבלה על השחרור של הדיבור עם האישה?
למה אין הגבלה לזה שיהיו עניים בנבטיך? לא יודע. לא יודע. כן. מה? לא יודע, לא יודע. מה? דבר. לא כל דבר אני יודע.
אני רואה פה שיוסי בן יעל הוא נראה לי כך, הוא מהצד יותר של הדין.
נכון.
אני רוצה לדבר רק עם החכמים, אבל
יוסי בן יוחנן הוא יותר מצד החסד.
גם וגם, כי הוא גם אומר, בגלל שהוא מדבר על כל כך הרבה חסד, מצד שני אומר, אל תגזים, אל תדבר, אל תרפה שיחה עם האישה. זאת אומרת, דווקא הוא מראה איזשהו מין
כן.
שילוב של שתי ה...
אז אתה רוצה לתרץ, מדוע פה...
כן, אני מנסה להבין את זה.
כן. לא, אני חושב שאתה צודק. לכן באמת יש שאלה בין המפרשים, מי היה הנשיא, מי היה בית דין. כן? האם זה יוסף בן יועזר או יוסף בן יוחנן. בזה לא הייתה אחרא. טוב.
לזה
מה? אמרו חכמים, מה שאמרו, אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו חכמים את המשפט הזה. בסדר? כלומר, ביוסף בן יועזר הוא אמר, אל תרבה שיחה עם האישה, הוא לא הוסיף, לא הסביר. אמרו החכמים שבאו אחריו, שהכוונה של יוסף בן יועזר הייתה באשתו. ואז הם הוסיפו, קל וחומר, באשת חברו, מכאן אמרו חכמים, חכמים עוד יותר מאוחרים, כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו ירש גיהינם. אני רוצה להגיד לכם, למשל, אנשים לפעמים שואלים אותי, למשל בחור שואל אותי, תשמע, אני יוצא עם הבחורה הזאת 3 חודשים. אני לא יודע אם להתחתן איתה או לא. הם שואלים אותי שאלות כאלה, חושבים שאני פסיכולוג. לפעמים אני שולח אותם לפסיכולוג, אבל אני אומר, תגיד, תספר, איך הולכות הפגישות ביניכם? אם התשובה שאני מקבל זה, תשמע, הפגישות שלנו ממש טובות, זה כל הזמן צחוקים. אז אני יודע שהם לא התחתנו. למה? כי הם ירבו בשיחה. זאת אומרת שהצחוק בא לחפות על איזושהי אינוחות, יש נקודה שלא רוצים להעלות, יש איזו אי התאמה, שמחפים עליה על ידי הצחוק. הסימן שהם לא התחתנו. זה בדיוק מה שכתוב כאן. אל תרבה שיחה עם האישה. הרוב לא צריך להיות הצחוקים. למרות שצריך גם קצת. כן. כן.
ההנחיה פה היא בצורה של הנחיה לגברים,
נכון? זה הנחיה לגברים. לאישה אין פה הנחיה בנושא הזה. מעניין, אין לה הנחיה.
כאילו, נרשם את זה לעצמי, נגיד, אם הוא מרפס את האישה, עוברים על עצמו, בסופו שירשתי אותו, האם האישה גם תירשתי?
כנראה שלא. כנראה שלא. זאת אומרת, היא, זה לא הבעיה שלה, מה הבעיות שלו. לא, זה דבר מאוד מעניין. כלומר, היא לא צריכה לעשות חשבון. יש ביטוי מעניין במדרש, מדרש רבה. נבראת האישה, נברא שטן עימה. נכון? איך יודעים את זה? בבריאת האישה כתוב, ויסגור בשר תחתנה, וזו הסמך הראשונה במעשה בראשית. סמך, שטן, זה עוד סגורה והכל. בסדר? עכשיו, כתוב, נבראת האישה, נברא שטן עימה. שאלה, איפה השטן? אם, יפה, כי אם נברא שטן עימה, סימן שהיא לא השטן, אז איפה השטן? זהו. כלומר, ההתמודדות שלו יכולה להביא אותו לסטייה, שטן, אפשר לסטות. הוא יכול לסטות מזה, זה לא הבעיה שלה. היא דווקא תאורה. זה בכלל לא משנה, כי זה דרכה של אישה להרבות שיחה. לא, באמת. זה דרכה של אישה. ולכן אין פה תביעה על שינוי מהטבע. אלא? למה זה מצחיק? לא, זאת האמת. כן, טוב.
אבל אפשר גם לחשוב שאישה יש הרבה יותר רגשות וזה, אז דווקא תהיה לה נטייה לקבל אורחים בבית
ודווקא
כאצל הגבר.
זה לא שהיא לא מקבלת אורחים. אבל עיניה צרות באורחים. יש אורחים, היא מקבלת, אבל עינה צרה. למה? היא רוצה את בעלה. היא לא רוצה כל הזמן שהאורחים יפריעו. בדיוק, זה דבר טבעי. כן, 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 בדיוק. יש הרבה בעיות עם זה. לא, זה בהחלט, יש בזה משהו. טוב. טוב, עד כאן למדנו את המשנה החמישית. תראו באיזה קצב אנחנו מתקדמים. חנוכה. מה חנוכה? משהו על חנוכה. מה?
אני אדע אם סליחה בדברי שטות.
כן. לא לדבר שטויות. כי לא לדבר שטויות, לא צריך לדבר שטויות בכלל. אלא אם כן, זה נצרך. ואי אפשר לאהבה בין בני זוג בלי שטויות. לא, זה אפשר בלי שטויות. עד רבה, כשני אנשים חכמים מדברים ביניהם, החוכמה מחברת ביניהם. החוכמה, החיבור שיש בלימוד משותף של דברי חוכמה, זה קשר עמוק מאוד. לא, כי האהבה בין גבר לאישה צריכה להיות בעלת אופי רומנטי. אם לא, זה לא אהבה באמת. אז אם לא, זה חברותה. זה כמו שיש אנשים שמתחתנים כדי שיהיה להם עם מי ללמוד. כן? פייר ומארי קורי. זה מאוד מעניין. מבחינה פיזיקלית זה היה בסדר גמור. כן? אבל מבחינה רומנטית זה היה, בזבל. כן? סוג האהבה שיש בין גבר לאישה, זה לא כאהבה בין הלומדים, זה משהו אחר. ברור? חנוכה. אני רוצה להגיד דבר אחד קטן, בכל זאת ביקשו, נכון? מאיפה זה התחיל הסיפור הזה של הדלקת נרות בחנוכה? האם מסתכלים בתלמוד, רואים שחנוכה נתקן בגלל הניצחון נגד היוונים, וגם כתוב בתלמוד שבעקבות זה תקנו ימי שמחה והלל. אבל הדלקת הנרות, זה התלמוד בעצמו שואל מאיפה לקחו את זה, מאיפה זה בא. כלומר, מה שאנחנו רגילים לחשוב שנרות חנוכה זה מרכזי, מבחינה היסטורית זה בדיוק הפוך. ההלל הוא המרכז, הנרות זה דבר משני. מעניין, אני חושב שזה אחד המקורות לימי החנוכה, זה שמונת ימי ברית המילה. יש לנו בתלמוד תיאור של ההתנהגות של היהודים בזמן שהייתה גזרה נגד ברית המילה, בתקופת היוונים. הרי היהודים רצו לעשות ברית מילה בכל זאת, עשו את זה בסתר. כי למה היוונים היו נגד ברית המילה? בגלל שהם אמרו שברית המילה זה פגיעה בשלמות האנושית, ומבחינת היוונים השלמות של גוף האדם זה משהו אדיר, ולכן הם ראו כדבר מאוד לא מוסרי לעשות ברית מילה. אבל היהודים היו יולדים, נשים יהודיות היו יולדות בסתר, אבל, והיו מכינות את צורכי ברית המילה. אבל רצו להודיע לשכנים שבכל זאת יש ברית מילה מחר בבוקר בבית. אז התלמוד מספר שהם היו מדליקים נרות בחלון, וכולם ידעו שזה סימן לזה שיש ברית למחרת. עכשיו, כמה נרות הם היו מדליקים? אני מניח שבלילה שבו נולד התינוק היו שמים נר אחד. ובשני, שניים. ובערב ברית המילה היו שמונה נרות בחלון. והדבר הזה נשמר אחרי שהשתחררנו מהעול של היוונים, אז היו יהודים שאמרו, למה לא לשמר את זה, להפוך את זה למשהו שיציין דווקא את הניצחון על היוונים, ומזה בא המקור, זה אחד המקורות של נרות חנוכה. אמרתי משהו על חנוכה? יאללה. כל טוב. שלום.